דרך עם פלטפורמה, הפודקאסט של אורי ורן, על תוכנה ועוד. שלום, ברוכים הבאים, אנחנו בפודקאסט מספר 309 של דרך עם פלטפורמה, וזה פרק מספר 32 של במפרס. התאריך היום הוא הרביעי לספטמבר 2016, השעה 8:45 בבוקר. ובמפרס, כזכור לכם, זה סדרה של קצרצרים שאני, אלון ודותן מקליטים. דותן, אלון, מה נשמע? יופי, יופי. האלוהים של סקייפ לצידנו, הכל בסדר, אז אנחנו good to go. אז רק תזכור את קצרצרה, בעצם אנחנו מדברים על כל מיני דברים שיצאנו להתעכל בחודש או בחודשיים האחרונים. כל אייטם כזה בקצרה, לפעמים אנחנו נכנסים לדיונים, אבל בדרך כלל אנחנו ככה מדלגים. החל מבלוג פוסטים מעניינים, פודקאסטים מעניינים, גיט-האב, רפוזיטוריז מעניינים וכו'. אז יאללה, נתחיל. אני אתחיל בסדר של קצרצרים. אז האייטם הראשון שרציתי להזכיר זה הייפרטרם. הייפרטרם זה בעצם טרמינל, כמו אייטרם ואייטרם 2 וכל החברה האלה. אבל מה שמיוחד ומעניין בו, שהוא כתוב מעל פרמורק שנקרא אלקטרון, שנכתב בגיט-האב. אלקטרון זה אותו פרמורק מאחורי אטום. בעבר קראו לאלקטרון, קראו לו אטום של. זה גם פרמורק שנמצא מאחורי Visual Studio Code, אם למישהו יצא להתעסק איתו. והייפרטרם מעניין כי הוא כתוב כולו בטכנולוגיות ווב. כלומר, זה טרמינל שכתוב כולו בטכנולוגיות ווב, JavaScript, CSS, HTML. וזה נחמד, כי אפשר נגיד לערוך את הסטייל שיט שלו ב-CSS, אפשר לכתוב לו פלאגינים ולשים אותם ב-NPM, ויש כבר המון פלאגינים נחמדים, כל מיני, עד עכשיו ראיתי כל מיני שעשועים ומשחקים, אבל זה משהו שגדל מאוד מהר, ונהיה מאוד יפה. סתם כדוגמה, אחד המשחקים שראיתי זה פלאגין שנקרא Hyper Power, שכל פעם שאתם לוחצים איזשהו אות, אז הכל זז וכאילו מתפוצץ, כאילו יש לכם הרבה כוח במקלדת, כל מיני אפקטים של פיצוצים, שזה מעניין. וזהו, וגם שמעתי פודקאסט מעניין בתחום, מהיוצרים של אלקטרון, תחת פודקאסט שנקרא ChangeLog, אז פרק 216 ב-ChangeLog, תוכלו לשמוע את כל הסיפור של מאחורי אלקטרון. למישהו מכם יצא לשחק עם הייפרטרם?
אני שיחקתי איתו קצת, ששיחקתי עוד לא היה שום פלאגין מעניין, אבל תשמע, זה נשמע מבטיח, כי נורא קל לכתוב לו פלאגינים, הוא פלגבילי במהותו, ותכלס הוא יהפוך ל-ID, לא? כי מה בעיה, יקחו את כל האטום ויתחפו פנימה בערך, אני יודע. זה נראה מאוד מבטיח.
אני רצתי עם זה שבוע, משהו כזה, כי פשוט ראיתי שזה נותן להריץ וים בפנים, בצורה חלקה, זה היה מפתיע.
כן, ויש גם פונטים יפים.
כן, כן, כן. כאילו ביום הראשון זה היה נראה כאילו מרגיש אפילו יותר מהיר מ-iTerm, אבל אחרי שבוע זה כבר התחיל להיות ממש גרוע. כאילו התחיל לקרוס ולזלוג זיכרון וקיצור.
אני מריץ אותו סייד בי סייד עם iTerm, ככה סתם כאילו מדי פעם משחק ונעשות. עדיין זה לא הפך לעיקרי שלי, אבל זה נחמד. נראה מבטיח, ניתן לו צ'אנס. וזה מגניב באמת שאפשר כאילו לערוך הכל ב-JavaScript ו-CSS ולחפש פלאגינים, יש פלאגינים למחביר. נחמד, נחמד. אוקיי, אייטם הבא. בלוג פוסט די קצר שנקרא Debugging Tools I Love. Linux Debugging Tools, תכלס. זהו, מדי פעם אנחנו מזכירים כל מיני רשימות של כלי סיסטם כאלה נחמדים בלינוקס, בעבר דיברנו על סיסדיג ואחרים. זה פשוט רשימה נחמדה של כלי דיבאג נחמדים שאף אחד מהם תכלס לא כזה חדש, אבל קצת back to basics, דברים כמו S-Trace, Dista, TCP Dump, Wiresharp, Perf ואחרים, שמי שמתעסק בתכנות של סיסטמס, אז חלק איזה כלים שהם מאוד שימושיים, וזהו בלוג פוסט קצרצר ונחמד שבא לתזכר אותנו בדברים שימושיים. אייטם הבא, יצא לא מעט לדבר, אני חושב, על למבדה, על AWS למבדה ועל כל דברים שקשורים בזה, ומדי פעם צץ פרמורק חדש, אז לא מזמן צץ עוד אחד חדש שנקרא Lever OS, שהם בעצם לוקחים גישה שהיא כזאת מולטי-קלאוד, כלומר אומרים, אתם תעשו דיפלוי לקלאוד שלנו, ואנחנו כבר נפזר את זה על הקלאודים השונים. זה נחמד, זה מעניין, זה המשך לסרברלס פריימוורק, ולאפקס, שאני חושב הזכרתי בעבר, שאני משתמש בו גם לצורכי עבודה. זה עוד אחד מהסרברלס פריימוורקס הנוספים, אני לא חושב שהוא סופר מתוחזק נכון עכשיו, ראיתי שהקומית האחרון כבר לפני יותר מחודשיים, אז אני לא יודע מה זה אומר עליו, אבל עדיין, לפחות בהתחלה, הוא נראה מבטיח ונחמד, אז זה טוב לראות שיש חיים באזור הזה, כי אני בונה על זה לפיתוח עתידי. לא ספציפית על הפרמוק הזה, אבל על הקונספט של סרברלס או למדה וכו'. דרך אגב, למישהו מכם יצא לעבוד בצורה רצינית עם למדה או משהו אחר דומה?
משחקים בלבד.
גם.
אני חייב להגיד שעכשיו נגיד כל שכבת ה-API שלנו זה בלמדה, וזה מאוד נחמד. זאת אומרת, עדיין זה לא לואוד משמעותי או משהו כזה, אבל בשביל מה שזה, זה נותן לנו שקט נפשי, נכון להיום. מקווה שזה ימשיך
עדית. הדיפלוימנט נוח באמת או שפחות? כאילו בסוף, כאילו במשחקים זה נראה נחמד, השאלה אם באמת ש...
אז כאילו אנחנו פשוט משתמשים בפורמק שנקרא Apex, שהוא עושה לנו את הדיפלוימנט, והוא דואג גם לכל האינפרסטרקצ'ר מסביב, כלומר לחוות את API Gateway, SNS, S3, זאת אומרת כל הדברים שצריך, הוא פשוט יש לו אינטגרציה טובה לטרפורם, ואנחנו עושים את זה דרכו. אז כן, זה נחמד, תשמע, לא יודע, בינתיים זה נותן הרבה שקט, כאילו לא צריך סרברים, לפחות לזה. קשה עוד להגיד איך זה יפעל תחת לואוד משמעותי או משהו כזה, כי אנחנו עוד לא שם. אבל בינתיים זה נחמד. זהו, אז האייטם הבא שלי, איזשהו פוסט שגוגל, לא כל כך יודע איך לקרוא לזה, כי זה לא בלוג פוסט, advice נקרא לזה, שהוא מגובה על ידי גוגל, שנקרא recommended comprehensive learning path recommended by Google. זה בעצם מסלול לימודי לאנשי מדעי המחשב, למפתחים, שמומלץ על ידי גוגל. כלומר, אם לא יצא לך לעבור את הדברים האלה באוניברסיטה, או שלא היית באוניברסיטה, ואתה רוצה עכשיו להשלים חומר, אז זה בעצם נותנים איזשהו מסלול לימודי שהם חושבים שהוא יביא אותך למצב טוב. אז זה כולל כל מיני דברים מגוונים. החל ב-Introduction to Computer Science, שני קורסים, אחד ב-Udacity ואחד בקורסרה, כמה שיעורי קודינג, זאת אומרת, סליחה, כמה קורסים של קודינג, רשימה של דברים, של שפות, תכנות, שלפחות אחד מהם כדאי שתכירו היטב, מן הסתם, החשודים המיידיים נמצאים פה, JavaScript, Ruby, PHP, Perl ואחרים, טסטינג, ועד ודברים מתקדמים כמו machine learning, system programming, cryptography ואחרים, ועל כל אחד מהם, זאת אומרת זה לא סתם רשימת מקולת, אלא ממש ריסורסים איפה ללמוד, כלומר איזה קורס לקחת כדי להכיר. זהו, אז אני חושב שזה נחמד ככה להשלים פערים למי שצריך. אייטם הבא נקרא Carbide, אם אני אומר את זה נכון. זו בעצם סביבת פיתוח חדשה, שכרגע תומכת אך ורק בג'אבסקריפט, מה שמעניין בה זה שהיא אינטראקטיבית, ובעצם, תודה לדותן שהזכיר לי, בעצם הזכירה סביבת פיתוח אחרת, שראינו לפני כמה שנים, שנקראת Lightable, שבמקור לפחות פותחה עבור קלוז'ר. אז בעצם, Carbide, הם נותנים לנו לכתוב בעצם ולהריץ כל שורה ולראות מה התוצאה של כל שורה בצד, קצת כמו ספרדשיט כזה שאתם רואים את ה, כאילו כמו חישובים בספרדשיט שאתם כאילו יכולים לשנות את הערך בתא אחד ואז אתם רואים אוטומטית איך הערך משתנה בצד השני, אז הוא ככה נותן לנו להריץ את זה כאילו שורה אחרי שורה, אפילו לא להריץ, אבל פשוט לשנות את התוכנית ולראות מה קורה שורה אחרי שורה, כל שורה בצד, וזהו, וזה נחמד מסביבת פיתוח כזאת אינטראקטיבית, כמו שאמרנו, כרגע זה תומך אך ורק בג'אבסקריפט, ברמת העקרון, אפשר לראות איך זה יכול לתמוך בעוד שפות, אני מניח שהשפות הדינמיות הן קצת יותר קלות, אבל יכול להיות שגם לשפות סטטיות זה יעבוד.
טוב, זה אלפא, אז זה בכלל רץ, או שלא ניסית?
אני ראיתי את הוידאו, לא ניסיתי.
הוידאו לא קרס, אתה אומר.
הוידאו לא קרס, כן, זה אלפא, נכון, כן, בעיות מאוד מוקדם.
טוב, אבל חמוד.
כן. לא יודע, אני תמיד ככה בדילמה, האם זה בכלל דבר נכון? האם זה נכון להראות לך או שאתה צריך לדמיין? אתה יודע, זה כמו ההבדל בין סרט לספר. אחד היתרונות בספר שאתה יכול לדמיין. אתה יודע, אתה יכול לדמיין את הצבעים, אתה יכול לזה, ולפעמים זה מגיע לתוצאות הרבה יותר עשירות. בסרט לפעמים דברים יותר שטחיים. אז אתה יודע, פה זה כאילו, אתה... כשאתה כותב תוכנית הארדקור על נייר, אתה צריך לעשות את החישובים בעצמך. כשאתה רואה מה קורה, אתה לא צריך לעבוד, לעבוד חזק, לעבוד קשה, ואז אתה יודע, אתה פחות מתרגל את התאים שלך במוח.
זה כמו אם יש QA או אין QA.
כן.
שיש, אם יש פחות בגים או יותר בגים שיש QA. שאלה נצחית. אז טוב, כן. יש את ה... יש ID כזה ל-React Native, את הדקו, שהוא גם אינטראקטיבי כזה, אני לא יודע אם באותה רמה, אבל גם נותן לך כאילו לשנות דברים on the fly ולראות תוצאות, שהוא גם JavaScript-y.
אבל של ה-UI או של שורה, כל שורה בנפרד? זאת אומרת, אתה רואה תוצאות של ה-UI? הוא עושה רפרש אוטומטי?
כן, אני חושב שכן, כאילו בדוגמאות שלהם תמיד משנים סטיילים והכל זז עם זה, אני לא שיחקתי איתו, אני גם בזמן ראיתי את הוידאו שהוא לא נתנו להוריד אותו, כבר אפשר להוריד אותו, אז אני
כן,
לא...
אז הקטע של, גם של Lightable וגם של Carbide, זה שהם כאילו מראים לך שכל משתנה, איך הוא משתנה לאורך הפלוב של התוכנית, כלומר לא רק את התוצאה הסופית של איך נראה העמוד, זאת אומרת זה לא כאילו לא רפרש אוטומטי של העמוד, אלא ממש כאילו המשתנים בתוכנית. כאילו אתה עושה דיבאגינג לכל התוכנית בו הזמנית. אתה יודע, כאילו אתה עושה סטפ בי סטפ לכל התוכנית, ואתה רואה את הערך של המשתנה. טוב, הלאה. אז נתקעתי באיזשהו ריסורס נחמד, שבעצם לוקח את כל הז'רגון של functional programming, ומסביר אותו. הוא בעצם בא ומסביר מה זה מונחים, כמו arity, high order functions, partial application, curing, auto-curing וכו'. כל המונחים מהעולם של functional programming מסביר אותם ברמה בסיסית, מאוד ככה בשפת אדם, למשל arity זה פשוט מספר המשתנים לפונקציה. מספר המשתנים שפונקציה לוקחת, כן, בשפה פשוטה. ויש עוד הרבה מושגים שלפעמים ככה נראים מסובכים, אבל כשקוראים את ההסבר שם אז אתה מבין כמה זה פשוט. אז זהו, זה נחמד. אז זה נקרא functional programming jargon, וזה רפוזיטורי קצר בגיט-האב. אייטם הבא, עוד שני אייטמים קצרים שיש לי. כתבתי איזשהו בלוג פוסט, הבלוג פוסט האחרון שכתבתי, אני לא כותב ממש הרבה, אבל יצא לכתוב אחד ארוך, שמסביר על איך עושים הכפלת מטריצות בסדר גודל גדול בספארק. היה לי איזשהו אתגר, ללכת ולמצוא דמיון בין שתי קבוצות, בין שני קבוצות של שמות של חברות, בעצם להתאים חברות מצד, מקבוצה A לחברות מצד B על בסיס השמות שלהם, ואם השמות היו מיועטים והכל אותו דבר זה היה סבבה, הבעיה שלא תמיד זה ככה. כלומר, יש שני דאטאבייסים שונים, והאיותים שונים, האקסטנשן שונים וכולי, אז צריך לעבוד על דמיון בין מחרוזות, ויש כל מיני שיטות לדמיון. בסופו של דבר הלכתי על טכניקה שנקראת TF-IDF ו-Cosine Similarity, דמיון קוסינוס. טכניקה יחסית בסיסית, אבל האתגר העיקרי שם היה לעשות את זה בסקייל גבוה. אז בבלוג פוסט הזה אני מתאר איך אני מצליח לעשות את זה בסקייל גדול של כמה מיליונים, זאת אומרת מכפלה של מטריצות בסדר גודל של מיליונים, תחת ספארק. אז זה, ועוד איזשהו משהו קצר אחרון שהתחלתי, זה קבוצת מיטאפ, שלא קורית בתל אביב, היא דווקא קורית בבנימינה, איפה שהמשרד שלי, והיא קורית בבוקר. אז זה שני הדברים המעניינים שקורים שם, זה גם בבוקר וזה גם בצפון.
וגם אין רכבות עכשיו, אז...
זהו, אנשים בדיוק פנו אליי ואמרו לי, למה לא עשית את זה ביום ראשון? גם ככה אין רכבת, אז לפחות נבוא למיטאפ. אז כן, אז הקונספט שם הוא, תכף נדבר גם על הנושא של המיטאפ, אבל הקונספט שם הוא שאנשים בדרך לעבודה יעצרו לשעה לשמוע הרצאה לארוחת בוקר, זאת אומרת, בהנחה שאנשים גרים באזור, כן? אני לא מצפה שחבר'ה מבאר שבע יבואו, אבל מי שגר באזור, מי שגם ככה נוסע ברכבת או שעובד באזור, יוצא בבנימין על שעה, שזה בדרך כלל בדרך של כולם לאזור המרכז, עוצר בבנימין לשעה, בשעה 9 בבוקר, עושים ארוחת בוקר קלה ומפגש, שומעים הרצאה והמשיכים הלאה, וככה גם אפשר להרוויח את הפקקים, או לנסוע ברכבת פחות צפופה. הנושא של המיטאפ הוא, הטייטל שלו זה How Companies Work, כלומר, איך חברות עובדות מבפנים. כשהקונספט הוא כל פעם להביא מישהו מחברה שיספר על איזשהו נושא, או טכנולוגי, או ניהולי, או כספי, או משהו שהוא מעניין מהפנימה של החברות, שבא לתת לנו בעצם מבט של איך הדברים קורים באותה חברה באספקט הזה. אז המפגש הראשון יהיה עם איתי ממן מגוגל, שבעצם יספר על מערכת אימיון חדשה, מערכת חיסונית חדשה שהם כתבו עבור מוצר חדש, מערכת חיסונית, כוונה ל-Continuous Deployment וכל מה שקשור לזה. זאת בעצם מערכת שהם בנו מאפס עבור מוצר חדש שנכתב בקבוצה שלו. וזהו, אז זה למשל ההוצאה שהיא סופר טכנית ומעניינת, וכבר יש לנו כמעט 50 נרשמים, זה קורה ביום רביעי הקרוב, אז אני לא בטוח שהפרק יתפרסם עד אז, מי ששומע את זה כרגע זה כנראה אחרי, אבל המפגש הבא הולך להיות עם הרצאה מאיתורו, והמפגשים אחר כך עדיין הנושאים פתוחים, אבל יש כבר הרבה מאוד רעיונות. אז זהו, חפשו ב-meetup.com how companies work. אני מעביר את השרביט לדותן.
טוב, אז האייטם הראשון שלי נקרא JavaScript Mythbusters. אז זה מין רשימה, ריפוזיטורי בגיטאב, וגם ובסייט נחמד ויפה כזה, שהמטרה שלו היא בעצם להסתכל על מיקרו-אופטימיזיישנס כאלה, כל מיני דברים בג'אבסקריפט, שאו שחשבנו שהם איטיים והם לא, או שחשבנו שהם מהירים והם לא, ובעצם סוג של לתת הנחיה איך כן לעבוד. אז זה משהו שהולך ומתפתח בקהילת הג'אבסקריפט, רלמטי גם לנוד, וכסייד נוט, זה קיים ברובי כבר המון זמן, קוראים לזה פאסט רובי, הוספתי גם את הלינק לזה, ובעצם פאסט רובי זה איזשהו ריפוזיטורי ענק של כל הדברים המהירים ברובי, שאמורים להנחות מפתחי רובי להשתמש דווקא בדברים האלה, כי רובי זה לא הדבר הכי מהיר שיש, וזהו, חיכיתי הרבה זמן למשהו כזה בג'אבסקריפט, זה די נחמד, וזה יכול קצת לתת רמזים ללמה למשל לואודאש, שזו ספרייה סוג של פונקציונלית בג'אבסקריפט, יותר מהיר מאנדרסקור. אז בלואודאש נעשו די הרבה אופטימיזציות, מיקרו-אופטימיזציות כאלה, שהופכות אותו להרבה יותר מהיר מאנדרסקור.
יש לי שם לספרייה הזאת ברובי. אז אתה מכיר את הספר שנקרא JavaScript The Good Parts של קוקרופט?
כן.
אז אפשר לקרוא לזה ברובי, רובי, The Fast Parts.
כן, אה? אז זהו, אז זה משהו די נחמד ככה לשנן, לעבור ולשנון, למרות שעם דברים כאלה אתה יודע, VMs שנמצאים תחת פיתוח ותחת velocity די טוב כמו V8, הרבה, זאת אומרת יש סיכוי די טוב שמה שחשבת שהוא איטי הופך להיות פתאום מהיר, כי מישהו מימש שם את זה בצורה יותר טובה, בניגוד לרובי ששם הוולוסיטי הוא די איטי בכל מה שקשור לפרפורמנס. אבל עם זאת אני גם חייב להגיד שהפרפורמנס של רובי ופייתון למשל הם די מקבילים, ואפילו פייתון 3 טיפה יותר איטי מרובי בצורה מפתיעה. נעבור לאייטם הבא. אז יש איזשהו מאמר אקדמי שהתפרסם ב-ACM שבעצם כותבת אותו עידית הראל, שמה שם מוכר אבל לא הצלחתי למצוא מאיפה זה מוכר לי. אתם מכירים?
עכשיו נשמע לי גם מוכר, סופר ישראלי, אבל לא זוכר, אני אעשה להם מחקר.
אז היא כותבת משהו שממש קפץ לי לעין. היא בעצם, הבקראונד הוא שאם אתם יודעים, אז ממשלת ארצות הברית החליטה ש תכנות צריך להיות מקצוע העם, אני קצת מפשט את זה כזה, ולכן אובמה עשה קיק-אוף אינישייטיב של כאילו כל ילד צריך לדעת לתכנת, ופתחו אתר כזה, יש לי את זה איפשהו מנוקד, אני אצטרף את זה אחר כך, והאתר נותן בעצם את כל הפלטפורמות, איך אפשר ללמוד תכנת, ווידאויים, וכל מיני שיעורים כאלה כיפים, והם פלאפי וכו' וכו'. אז בעצם היא באה מבקראונד חזק של קומפיוטר סיינס והוראה וכן הלאה, והיא תוקפת די בחריפות את הממשל האמריקאי, ובעצם אומרת לו שהוא כזה יצא ידי חובה, שלא באמת מלמדים לתכנת כמו שצריך, מלמדים את זה בצורה מאוד שטחית והילדים נפגעים מזה, וכן הלאה וכן הלאה. אבל מה שבאמת אהבתי, שהיא נתנה לזה גם מונח, והיא קראה לזה פופ קומפיוטינג. ועכשיו אני כאילו באותו רגע לקחתי את זה לעולם שלנו, אתה יודע, אתה יכול לאחל את זה עכשיו לכל דבר שקורה בעצם בהייטק,
אני יודע מה אתה הולך להגיד.
מה?
Stack Overflow Programming?
מה זה?
Stack Overflow Programming?
זהו, אז, אז בדיוק, אז זה גם כאילו, פשוט היה חסר המונח הזה, כי אתה יכול להכניס לך את המטריה הזאת, זה אנשים שאתה יודע, עושים copy-paste מ-Stack Overflow. אנשים שאין להם מושג מה הם עושים, פשוט עושים קלון לפרויקטים, ואתה יודע, הם כבר לא מתכנתים, ואני חושב שהבעיה הזאת היא הרבה יותר חריפה בארצות הברית, ששם יש לך תעשייה שלמה של hacker universities כאלה, שבאות רק להכשיר, בגלל שיש להם חוסר כזה חריף, באים רק להכשיר כזה בצורה שהתחית אנשים, ויאללה, כאילו, תיכנסו לכתוב קוד. ואתה לוקח את כל הדרמה, דרמות שקורים, הנה עכשיו קרתה עוד איזושהי דרמה בעולם של JavaScript, שדאגלס קרוקפורד נאסר עליו להיכנס איזשהו כנס של נוד, בגלל שהוא מביך אנשים, או משהו כזה. בקיצור, זהו, זה ממש כל הכבוד לה שהיא עלתה על הדבר הזה, ובלי קשר נראה לי ששווה לקרוא את המאמר, כי יש שם חומר די טוב על איך להבין, או איך היא רואה חינוך של קומפיוטר סיינס וכו'.
כן, למרות שאני חייב להגיד, לא קראתי את המאמר שלה, אז יכול להיות שאני אעשה לסתור משהו שהיא לא אמרה, אבל אני חייב להגיד שלפי מה שאני שומע, תראה, אני חושב שכדי להנחיל קומפיוטר סיינס למסות, אתה חייב לדבר נמוך. אז נכון שאתה, אתה יודע, לא כולם יצאו מעמיקים, לא כולם יצאו גאונים, אבל אתה חייב איכשהו לשדר בתדר נמוך, כדי שפה ושם כמה אנשים יתפסו. כלומר, אז ברור שלא כולם בסופו של דבר יהיו מדענים דגולים, או מפתחים נכון. דגולים. אבל כדי להנחיל את זה למסות, אני חושב שאתה חייב להתפשר, וזה נראה כמו סוג הפשרות שיכול מאוד להיות שבסופו של דבר השתלמו.
כן, לגמרי. תראה, אפשר כאילו לנסות לדמיין שנייה. כאילו, אם תסתכל על כל תעשייה, אני אגיד, לא יודע, תעשיית הצעצועים. אז היום הכל מיוצר בסין. אבל אני בטוח שפעם ייצרו דברים בארצות הברית ובגרמניה, ואתה יודע, וכאילו, תמיד אומרים, משהו שמיוצר בגרמניה זה משהו שהוא בנוי מאוד טוב וכן הלאה, איכותי וכן הלאה. והיום יש המון ביקורת כלפי דברים שמיוצרים בסין. אבל נראה לי שזה אותו, סוג של אותה אבולוציה, כאילו, אתה יודע, התעשייה הייתה צריכה ייצור בקנה מידה מטורף, כי הביקוש היה מטורף, ועכשיו זה קורה גם בתוכנה. אז חייבים ללכת כנראה למקומות כאלה, למרות שעכשיו אם אתה מסתכל על זה, אז דברים שמיוצרים בסין הם מיוצרים די טוב. אז זה כאילו הדביק את הפער. אבל נראה לי שאנחנו בשלב דווקא האמצעי של, כאילו, יש לך את הדברים האיכותיים, ויש לך את הדברים שהם, כמו שאתה אומר, מיצרים בצורה שטחית, כי בעלי המקצוע שבנו אותם הם עובדים בצורה שטחית, ואנשים לא מרוצים מזה, וזה יוצר המון תסכול.
כן, אבל אחד למאה, אחד למאה כאלה יצא משהו טוב, כלומר,
גם
הוא לעשות פופולריזציה כדי שאחד למאה גם יצא משהו איכותי.
אתה חושף, זה בני אדם, זה לא צעצועים, הרי אתה חושף אותם למשהו בגיל צעיר, אז באמת בסוף, איך אתה יוצר, אני יודע, מדליסטים אולימפיים? בסוף אם יש לך תרבות של ספורט באותה מדינה, אז כנראה שבסוף הסיכוי שמישהו משם יהיה אלוף עולם יותר גדול. אז אם אתה תשלח את כולם, אז יצוצו כמה טובים.
כן.
כאילו זה דווקא אני, לא יודע, נשמע לי רעיון טוב מאוד. אבל
אבל חייב להגיד שזה בלי לקרוא את המאמר שלה, כמובן.
כן, 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 בלי, יכול להיות שכן.
עכשיו כל מה שנשארנו זה לקרוא את המאמר.
עכשיו שיש לנו דעה,
לא
מבינה כלום. אפשר ישר להתחיל בסיכום.
טוב, האמת שאני רואה שזה די קשור, אבל האייטם הבא, מי שזוכר את גרי ברנהארט, אותו בחור של וואט, W-A-T, אהוב על כולנו, ובאמת שהוא היה בכותרות, זה היה, כל אחד הכיר אותו, וכל אחד הכיר את הוויבקאסט הזה, וגם את הסדרה של מה שהוא עשה, אז סדרה של וויבקאסט, והוא די נעלם, אבל הוא חוזר בדמות איזשהו פוסט בג'יסט, והוא מדבר על טייפס, טייפס במובן של סטטיק טייפינג, דיינמיק טייפינג וכן הלאה, והוא בעצם עושה פה מעבר שיטתי על כל סוגי הטייפינג ומה יש היום ומה היה אתמול וכן הלאה, ואתה יודע, נראה לי לנו זה די טריוויאלי, כי אנחנו בדיוק דיברנו על זה שבארצות הברית יש כזו תופעה של כל מיני hacker schools וכאלה, אבל נראה לי שבישראל המון אנשים הולכים ועוברים אוניברסיטאות ומכללות וכן הלאה, ולימודים אקדמיים שלמים, אז אתה נחשף לדברים האלה, אז כנראה פחות נדרש. אבל הוא עובר על הדברים האלה בצורה די יפה ונחמדה, קראתי את זה כדי לראות שאין שום דבר שפספסתי, אז זה נחמד. כאילו מי שרוצה לדלג על התיאוריה הבסיסית, אז בסוף יש קצת רפרנסים לשפות עכשוויות שממשות תיאוריות של טייפ מודרניות, אז זה נחמד. אייטם הבא, אז מי שמכיר קצת ועובד עם נוד, אז בנוד יש מחלה של dependency management, שכנראה הייתה מתישהו בכל שפה נתונה. אני זוכר שזה היה ברובי, זה בג'אווה, בדוטנט, כל פלטפורמה שלא תרצו, תמיד הייתה בעיה של dependencies ו-dependency management.
בטח רגו התחמקו מזה, תגיד עוד רגע, לא?
הם התחמקו מזה, כן. ואני דרך להסג בי, כי הדבר הזה פשוט מממש את אותו עיקרון שגו עובדים איתו. ואני אתן את האמת שאני חשב יכול לתת קצת רקע על זה. אז בנוד אתה עושה NPM install, מתקין dependencies וכן הלאה, כל אחד מכיר את זה. אבל אף אחד לא מבטיח לך שמה שביקשת עכשיו זה מה שהגיע אליך נגיד עוד שנה. כי אין נעילה אבסולוטית של dependencies והבנים של ה-dependencies והנכדים של ה-dependencies בשום מקום. זאת אומרת, אתה יכול לבקש נניח היום React, אז אתה תקבל React 15.1, לא משנה, הנעילה תהיה נעילה שהיא פאזי, זאת אומרת, זה ירשה בלבל הראשון שזה רק React, ירשה לקבל נניח 15.1.1, שעל פניו זה בסדר. אבל אם ל-React 15.1 יש dependency של, לא יודע, deep clone או left pad 1.2, הדבר הזה לא מתואר בשום מקום. זאת אומרת שעוד שנה אם React 15.1 יחליט בצורה משוגעת לוותר על left pad 1.5 ולקחת left pad 7, ובמקרה left pad 7 אתה משתמש בו בלי קשר ל-React, וציפית שיהיה לו משהו באינטרפייס שכבר לא נמצא ב-LFP7, אז אכלת אותה. אז זה סוג של בעיה של dependencies טרנזיטיביים שקיימת בכל מנוע שמנהל את זה, ואז בנוד יש מה שנקרא shrink wrap, שזה בעצם ניילון נצמד, וזה בעצם נועל את הגרסאות של כל ה-dependencies, כולל הטרנזיטיביות וכן הלאה. מסתבר שגם זה לא מספיק, כי זה נועל את זה לא בצורה חד-חד משמעית, ולכן יש פה בחור שיצר פרויקט שנקרא Shrink Pack, ומה שזה עושה, הוא לוקח את כל ה-dependencies ש-Shrink Wrap ייצר, אורז את זה בקובד סטאר, ואתה אמור לכלול את זה יחד עם, עם המוצר שלך. זאת אומרת, לקחת את הקוד שלך ואת ה-dependencies שלך, שזה מה שגו עושה.
אבל כן, זה מצחיק, שהתחילו במשהו שהוא דיסקריפטיבי, אתה יודע, קבצי package.json, שאתה לכאורה אמורים להפסיק, בסופו של דבר מספקים את הכל כמו ג'ארים בג'אווה וכמו אחרים, כן, כמו שאמרת, גו. בסופו של דבר, כל הסורס קוד אפי יחד איתך.
למה? אבל תגיד, ברובי יש את הלוק, את הג'אמפייל לוק. הוא לא פסר את הבעיה הזאת הרי תכלס, אני עושה את זה, וזהו, זה המצב.
אז הוא... אז הוא פותר, חוץ במקרים מאוד מאוד ייחודיים, שהוא יגיד לך, אתה תעשה בנדל אינסטול, והוא יגיד לך, לא יכול, יש לך קונפליקט בדיפנדנסי שלך, ולך תפס את
זה. לא, לא, זה נכון. אבל זה יכול לקרות תמיד. זה גם יכול לקרות לך בכל שפה, במקרה הזה. אם אתה שניים עושים, משתמשים בספרייה, והספרייה הזאת, כל אחד רוצה גרסה אחרת, זה יכול לקרות לך בכל מקום. אבל ההבדל שבנורד אני הרי, בפקד שלי, הכל רץ אצלי פנן, ואז אני מעלה לשרת, הוא לוקח פתאום גרסאות שונות, כי הוא עושה את ה-NPM update, שאני לא עשיתי, ואז פתאום דברים משתנים. זה כאילו הסיכון, תכלס.
אז כן, אבל אתה מתאר מצב שאתה אפילו לא עובד עם shrink wrap. נכון?
כן.
אז זהו, זה בכלל, זה הסנריו יכולת שהוא הכי מסוכן. אבל אם אתה עובד עם שרינקראפ, אז הוא נועל לך, אם אתה תסתכל בקובץ, אז הוא מנסה להיות ליברלי, שזה כנראה הבעיה. הוא מנסה להגיד, אוקיי, תיקח משהו, אבל מגרסה כזאת עד גרסה כזאת. בכל זאת הוא מוצא איזשהו רווח כדי כאילו לאפשר לך חופש, כדי שלא יהיה לך קונפליקטים בצורה קבועה ותכופה. לא יודע, ככה זה מומש, אז אני לא יודע כל כך למה בחרו את הדרך הזאת, אבל כן, בסוף אתה מגיע לזן הזה של גו, שהם אומרים, אתה יודע, הם באים משנות ה-80, ואומרים, אתה רוצה באמת להיות בטוח, על בטוח, אז תארוז את המוצר שלך יחד עם כל הדיפנסי שלו, ותחף את זה לפרודקשן. אתה יכול לעשות את זה גם אם יש לך קרוב לסרברים בפרודקשן, איזשהו ריפוזיטורי שהוא רק שלך, שהוא NPM ריפוזיטורי, שהוא שומר רק את הגרסאות שאתה מכיר, ואז בעצם לא תהיה אפילו ל-NPM האפשרות לשאול כזה, תגיד מה חדש, כי כלום לא יהיה חדש, הוא פשוט ייתן את מה שיש. אז זה עוד שיטה, אבל אתה יודע.
נופן עם סרבר לוקלי של NPM, כאילו סרבר שלך של NPM.
כן.
זה מעניין.
זה מה שזה, ועוד פעם, גם Go הביאו את זה לא מ-Go, הם הביאו את זה מ-C, C++, ששם כאילו אין לך דרך אחרת. אבל כן.
שמע, אני אחרי הרגשתי את זה בריאקט נייטיב, שאתה לוקח גרסאות של משהו, ואז אם אתה מעדכן, נגיד, את הריאקט, זהו, כאילו, גרסה של משהו, הכל נשבר. אם אתה שם כובע, אז כאילו, דברים מתפרקים לך כל יומיים.
כן, אז זה bleeding edge, אז אתה צפה. אומרים שאם אתה מחמש bleeding edge, expect to bleed.
כן. טוב?
טוב, אז באותו נושא, האייטם הבא, אז NPM, מי שעובד איתו שוטף, יודע ש-NPM 2 היה איתי בטירוף, ו-NPM 3 איתי, אבל לא עד כדי כך איתי, אבל עדיין מספיק איתי כדי שנסנע אותו. אז יש פה איזשהו מודול שנקרא Slow Depths, שאמור to highlight את כמה הדיפנדנסי שלך הם איתיים באינסטול, ואת האמת שאני ראיתי, בלי קשר לזה, שזה מטריקה די נפוצה, למשל ב-React Native, אז יש להם כמה אישוס שם, שהם משתמשים בכמות הדיפנדנסיס שיש לכל רכיב, כ-KPI כזה, על כמה אנחנו רוצים אותו בפנים או לא. אז אם יש רכיב שמחליט לקחת חצי עולם של דיפנדנסיס, סתם כי זה מגניב, אז עכשיו יש איזושהי תנועה כזאת, אני מרגיש, של בואו ניקח רכיבים שהם טיפה פחות תלותיים. ועל ידי זה נקטין את השטח חתך שלנו כמוצר, כספרייה וכן הלאה. שזה עצוב טיפה, אבל זה מה שעושים. אז זה נחמד, זה משהו שאפשר להשתמש בו בלי קשר לפרויקט, אתם לא מתחייבים פה לשום דבר, אפשר להריץ את הכלי ולראות מה מהדיפנדנסי שלכם הוא איתי. מאמר נוסף, קצת לעבור לנושא של ריאקט, אז יש פה איזשהו ריפוזיטורי צעיר, אני חושב, שנקרא React Fiber Architecture, ופה מתארים איזושהי ארכיטקטורה שרשום שעובדים עליה כבר שנתיים, חדשה של React, שבאה לפתור דברים כואבים כמו אנימיישן, דברים שאני ראיתי שהם פתורים, אבל הם בעצמם לא מרוצים מהפתרון. אז למי שאוהב את ה-cutting edge וכן הלאה, יכול ככה לקרוא את הכיוון שהם הולכים אליו. אני לא יודע כמה מהדברים פה הם באמת יהיו בסוף, אבל נחמד לראות את המחשבות של אותם צוותים שבונים את הספריות האלה, שזה משהו חדש שריאקט מביאה על השולחן. אז מי שמכיר, יש את ה-react meeting notes שאפשר לקרוא, ופשוט
להיות זרוק על הקיר כזה. זה בעצם תיעוד של הדיזיין, נכון? זה לא הקוד עצמו. זה בעצם הסברים על מחשבות מאחורי הדיזיין.
נכון. אני לא יודע אם יש קוד, לא יודע כמה זה סופי, אמיתי, אבל זה נחמד לקרוא את ה-thought process שלהם.
כן, אבל האמת שזה גם טוב כדי להבין איך ריאקט נכון היום עובד. כלומר, למרות שהדברים שם כבר זזו, זה עדיין נותן לך תחושה די טובה של מה considerations, איך שאומרים בעברית, התחשבויות, לא יודע, על מה הם חושבים כשהם מתכננים את המערכת.
לי אישית, זה פשוט אומר שזה אחלה סוס להאמר עליו, כי כשאתה רואה שיש את כל החשיבה הזאת וכל לא מפחדים לפתור דברים קשים, אז אתה יודע, אם אתה במעמד של קבלת החלטה ומוצבים לך לשולחן אנגולר 2 וריאקט ואני לא יודע, אמבר, אז כאילו, אתה יודע, אז זה הופך את זה לקל, כי אתה רואה שהם מתעסקים בדברים די קשים שאחרים אפילו לא, עוד לא הגיעו ללפתור. זה נחמד. האייטם הבא נקרא React Storybooks Meets Create React App, אז זה שני דברים גדולים שקרו בעולם של React לאחרונה. אז Create React App, למי שלא מכיר, זה איזשהו Node Library, שהוא בעצם גם Command Line App, שפשוט מתיימר לנתק אותך מכל האופציות ומכל הקונפיגורציות ומכל הבוילר פלייט הזה שנקרא היום React App. אז הוא פשוט, אתה עושה Create React App, הוא מייצר לך איזשהו סקלטון ממש 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 רזה, ריק מקונפיגורציה. אתה מקבל את כל הדברים הדפולטיביים, איך שדנה אברמוב החליט שהם צריכים להיות, שזה לדעתי זה אחלה דעה. וכשאתה מוכן אתה עושה בעצם eject, וזה בעצם מביא את כל הקונפיגורציות הדפולטיות לתוך הפרויקט שלך ואומר לך, תשמע, מעכשיו אתה עצמאי ואתה יכול להתקדם ואז אתה יכול לקסטם קונפיגורציות וכן הלאה. הדרך נראה לי מאוד בריאה להתחיל משהו עם גלגלי עזר, וכשאתה מוכן אתה פשוט מנתק את גלגלי עזר וממשיך הלאה לבד. אז זה Create React App,
הוא פרויקט שטס טיל, כאילו מהרגע שהוא יצא, כן. הוא ממש מתקדם מהר.
אז זה גם רעיון שהוא לקח מפרויקט אחר שהיה שם לפני זה, גם בעולם של React, והוא אמר תודה לאותו בן אדם שהקים את הפרויקט ההוא, וקצת עשו את זה סוג של ביחד, אבל Create React App זה של דנה ברמו, ובעצם גם של פייסבוק. אז זה גם נחמד הסינרגיה הזאת, זה לא קורה תמיד.
זה מעניין, יש לו את הרגל הזה לקחת פרויקטים, ולעשות מהם, אתה יודע, פרויקט חדש ומצליח. גם רידאקס התחיל ככה, הוא התחיל מהארכיטקטורה של אלם, הוא אמר להם כזה תודה, הם אחר כך קצת כעסו שהוא לא אמר להם מספיק תודה, וזה אמרי, ואלם איך זה נשאר מאחור.
תשמע, כן, אתה יודע, אומרים שהדברים הכי טובים, אתה גונב אותם.
כן.
אז זהו, וריאקט סטוריבוקס, זה איזשהו פרויקט של חברה, אני חושב שהם חברת ייעוץ או משהו, שהם רצו בעצם להיות מסוגלים לקחת את כל הרכיבי ריאקט שלך, לשים אותם באיזשהו סטוריבוק, סתם איזושהי מחברת, ולראות אותם ויזואלית ולהתנסות איתם במונתק מכל הפרויקט שלך, שזה משהו די נחמד, כי אז אתה יכול בעצם, עצם הניתוק הזה אומר שאפשרת חופש לנניח מעצבים לעשות לזה ריוויו וכן הלאה, בלי שהם צריכים את כל השורשים של הפרויקט שלך, שאולי קשה לעשות להם סטאפ.
כן, אז בעצם הפרויקט הוא של חברת קדירה. קדירה זה חברה, אני מכיר אותם כבר הרבה מאוד זמן, הם פעילים בתחום של מטאור כבר כמה שנים, הם מאוד מאוד, הם חברת מוצר תכלס, יש להם כמה מוצרים של, בעיקר בתחום של מטאור, אבל בזמן האחרון, בשנה האחרונה אני חושב שהם התחילו בריאקט, והם עשו כמה דברים נחמדים לריאקט. זה לא חברת ייעוץ לדעתי, זה פשוט חברה שיש לה, יש להם כאלה מוצרי הוסטינג ופרפורמנס ואנליזיס ודברים כאלה.
אז זהו, אז הם הוציאו סוג של, סוג כזה מאצ'ינג בין שני הפרויקטים, ועכשיו אתה בעצם יכול לעשות, הם קוראו לזה Get Storybook. זה גם Command Line App, שגם עושה איזשהו סטאפ כליל לפרויקט שלהם, ובעצם משלב את Create React App. בעצם אתה מקבל את הטוב משתי עולמות, שזה מדהים ביניהם. האייטם הבא, אז יש פה פרויקט שנקרא Neuron, וזה אלקטרון סטארטר קיט. אז למי שעוד לא יצא להתנסות עם אלקטרון, זה די קל. אפשר להתחיל מאיזשהו מניו, סיסטם טריי אפ כזה די בקלות, שזה המינימום של המינימום, ויותר מזה אפשר להתקדם לפול בלון דסטופ אפ. זה די נחמד, כי זה מנתק הכל, את כל התלויות ואת כל ההחלטות מכל ה... תהליך היצירה, טיפה כמו Create React App כזה. האייטם הבא, בעצם טיפה רטרו, נקרא SQL Crush, ואת האמת שמי שלא באמת אוהב רטרו לא יתחבר לזה לגמרי, והקטע של הפרויקט הזה זה ליצור איזשהו Encourses App, שזה טיפה כמו מי שזוכר ממשק של Midnight Commander וכאלה, או נורטון קומנדר, וליצור איזושהי אפליקציה שעושה SQL או דאטאבייס קווירינג וכו'. אז זה נחמד, אבל לא יותר מדי שימושי.
אני רואה שהם הלכו על הקולור סקים של הירוק בהיר והשחור. מעניין אם יש להם קולור סקים אחרים.
כן, די מגניב. אני תמיד אוהב לראות איך הם בנו את ה... פה אני רואה שזה פייתון, אז זה די קל, כי פייתון יש תמיכה ענקית בין קרסס. אבל למשל, בפרויקטים של נוד, כמו הוויבפק דשבורד שיצא לא מזמן, שלא לינקצתי אותו, כי זה נראה לי כבר נהיה ממש פופולרי, אבל פרויקט כזה משתמש בבלסט, שזה גם סוג של חבילת אינקרסס בנוד, ומעל זה יש אפילו ריאקט, ריאקט בלסט, שיכול בעצם לעצב ממשקים בריאקט, אבל הם מתרנרים לקונסול, שזה גם פסיכי.
האמת היא שלא הזכרנו גם את התמיכה של אובונטו בריאקט נייטיב.
נכון, כן. אז זהו, אז ריאקט נייטיב לאובונטו, ווינדוס גם די אוכל את העולם, מה שנקרא, ואני די מבסוט מזה, את האמת. אז זהו, אז האייטם הבא נקרא, יש רשימה בגיטאב של פונקשן לג'אבסקריפט. אז בזמן האחרון די התעמקתי בזה וחיפשתי מלא ריסורסים, כי לא יודע, נראה לי סוג של נפל לי הסימון כזה שג'אבסקריפט יכולה להיות שפה די טובה לפונקשנל פרוגרמינג, ואני אישית בא מסקים, קלוז'ר והווריאנטס האלה. אז הרשימה הזאת, מה שכיף בה שהיא לא יותר מדי גדולה, יש רשימות ענקיות של פונקשנל פרוגרמינג עם ג'אבסקריפט, והרוב זה רשימות מקולת, ופה באמת לקחו ושמו את הדברים הכי טובים. מתוך הרשימה אני ממש ממש ממליץ על ספר שנקרא Mostly Adequate Guide to Functional Programming. ספר בעיניי מדהים, והבחור שכתב אותו כבר הפך להיות סוג של אליל. אז שווה, אני אולי אתן פה לינק בנפרד, שווה מאוד לקרוא את זה, לא יותר מדי ארוך, לא יותר מדי כבד. אז זה, אייטם הבא נקרא Kubernetes The Hard Way. אז מי שזוכר את הספרים של זד שו, שבעצם אותו בחור שפרש מעולם של רובי בדרמה גדולה לפני איזה 6 שנים, ועבר לפייתון, ובעצם ייסד את הקונספט של learn משהו the hard way. אז זה נבנה באותה פרדיגמה, באותה צורה. אז מי שמתעסק עם קוברנטיס יכול לבדוק את זה.
למרות שזה לא שלו, זה רק משתמש בשם דומה.
לא, זה לא שלו, זה פשוט כזה על אותה, משתמש באותם ניואנסים של The Hard Way.
אבל איזה שם,
שזה דרך נחמדה ללמוד משהו.
איזה שם במה קלית יש לו? Zed Show. כאילו, חשב על זה ממש מלידה.
הוא בחור די מיוחד, הוא גם היה לו סיפורים שהוא הרביץ מכות לאנשים בכנסים, כי הוא יודע קארטה, יש לו זה. הוא חמום מוח כזה, ועכשיו הוא מצייר, אני עוקב אחריו בטוויטר, הוא כאילו פרש לגמרי מהעולם הזה, הוא בחור מאוד צבעוני נגיד.
אז עדיף לא ב-hard way, ראית אם הוא פרש? לך על איזי.
כן, אה?
That's dead, baby, that's dead.
כן, שווה שווה לעקוב אחריו, זה נחמד לראות מה הדברים שמתעסק איתם. האייטם הבא, סוג של HTTP proxy, כתוב בנוד, שהטייטל שלו זה בעצם The Hackers HTTP proxy, אז אם אתם רוצים לקנפג HTTP proxy, שזה משהו שהוא ניתן לעשות בכל מערכת הפעלה יוניקסית, על ידי זה שאתה פשוט שם environment variable, או בווינדוס שאתה מקנפג, לא יודע, תלוי במה אתה עובד, .NET, אתה יכול לקנפג HTTP proxy דפולטי, ברגע שעשית את זה, אז אתה יכול להיכנס לפרוקסי הזה, לתכנת אותו שיעשה דברים, כמו להפוך תמונות של כל דבר שעובר ב-HTTP, או להסניף החוצה אתרים, או לשנות תוכן וכן הלאה. זה דברים רעים, דברים טובים, מה שאתם יותר מתחברים אליו. אז זה כלי שיכול להיות נחמד לזה. והאייטם הבא, אז מי שלא מכיר, אני גם לא הכרתי, יש אתר שנקרא npms.io, עם S בסוף, שזה פרויקט נחמד, לדעתי אחרי שקצת חפרתי באבאוט שם, ובעצם הוא עושה את מה שכולנו עושים, אתה יודע, שאתה מנסה להעריך NPM מודול, נניח בניגוד לפייתון או רובי, ששם אתה כבר מקבל איזושהי תחושה של איכות, כי האקוסיסטם זה האלה כבר עברו כברת דרך, ואם מישהו מוציא שם איזשהו מודול, אז סביר להניח שהוא איכותי היום, כן? וב-NPM לא תמיד אתה בטוח, עיין ערך תקרית ה-left pad וכן הלאה. אז בעצם מה שעושים פה זה שהוא search engine כזה שעושה את מה שכולנו עושים. הוא מסתכל על הסטארז, הוא מסתכל על אותו בן אדם שהוציא את הספרייה, הוא מסתכל אם יש לו בן אדם הזה עוקבים, ועוד 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 כל מיני פרמטרים כאלה, ותה אהבתי את הפרמטרים שהוא משתמש בהם. והוא מנסה לנסח הכל והוציא איזשהו קרמה פקטור כזה, ובעצם להמליץ לך מתוך כל תוצאות חיפוש על איזה מודול ללכת. אז NPM CLI עושה את זה טיפה יותר נגיש, אתה לא צריך להיכנס לאתר ולחפש, אלא אתה יכול דרך ה-command line לחפש איזשהו מודול שאתה מעוניין בו לפי מה שהוא עושה, ואז הוא מוציא לך איזושהי טבלה עם המלצות ו-quality, popularity, maintenance וכן הלאה, ואיזשהו סקור כללי. אז זה גם נחמד.
אז אני צריך להחליף את הספריית רדיס לפי זה. שנייה יותר maintenance מאז.
כן, אה? לא, אבל שווה ללכת לאבאוט שלהם, כי אני לא יודע עד כמה הפרויקט הזה אקטיבי היום, אבל להסתכל על כל מה ש... על במרכאות האלגוריתם, ויש דברים שהם עושים שאתה יודע, אני בעצמי לא חשבתי לעשות, אתה יודע, שאתה מסתכל באופן ידני, ואתה מחפש סטארים, ואתה רוצה לראות מה הקומית האחרון, ואיזה בגים יש, ואיזה אישוס וכן הלאה.
לא יודע, אלגוריתם של איזה סטארים פלוס התאריך האחרון של הקומית, איזשהו נוסחה ביניהם, אבל זהו.
אז זהו, אז הוא שם פתח את עיניי, ויש עוד כמה דברים שאפשר להסתכל עליהם, כן. כמו כמה עוקבים יש לו אותו בן אדם שבנה את הספרייה, וכן הלאה. קיצור, זה די נחמד. עוד פרויקט שקשור ל-NPM, זה איזשהו פרויקט שנקרא Auto-Install, אתה בעצם מריץ את זה בבקראונד, ואז אתה כותב קוד, הוא מסתכל על הקוד שלך, והוא מזיהה library, מודול שלא התקנת, הוא עושה עבורך NPM install. עכשיו, לדעתי זה נחמד בתור רעיון משחק, אבל אתה יודע, אתה לא רוצה שהמחשב שלך עכשיו יעשה 100% CPU ויקרא את כל הרשת, כל פעם שאתה מקליט איזשהו טייפו או משהו. אז מי שרוצה יכול לנסות, אני נמנע. למרות שאם אתם עובדים עם אטום, אז יש כבר חבילות די נחמדות שעושות אוטו-אימפורט ואוטו-לינט, אוטו-פורמטינג, הכל כבר אוטומטי. זה משהו שלווים למשל אין, או יש, וזה פשוט לא מספיק טוב, כי הכל עובד על אותו פרוסס ולא בבקראונד. אז זה, ולסיום, ככה מתנה לאלון.
אני משתמש בווים גו, והוא כן עושה הרבה מהדברים האלה.
כן, 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 הוא מדהים. אז ווים גו הוא מדהים, כי פשוט גו הוא מדהים. אז אם הוא מפעיל איזשהו כלי, אז די, הכלים האלה די מהירים, די יעילים. למשל סינטקטיק בווים די ידוע לשמצה בזה שהוא פשוט תוקע אותך עד שהוא מברר את כל הפרטים ואז בבום אחד דוחף לך את כל האירורים שיש לך וכן הלאה. אז באטום יש חבילה שנקראת Go מקף פלוס, וסתם כטריק זה נראה כאילו שיש חבילות שהן מטה חבילות, זאת אומרת חבילה שאורזת בתוכה מלא מלא חבילות אחרות, אז באטום, כל מה שהוא דש פלוס, כנראה שזה זה. אז אם אתה רוצה לקבל את כל מה שיש לך available בשבילך ב-Go נגיד, אז אתה מחפש Go דש פלוס. ואם תנסה את זה רן, כאילו אני עובד למשל עם Vim, עם נאו-Vim, ועם אטום במוד Vim. ככה אני עושה קריס-קרוס בין השניים, ועוד לא החלטתי... איפה הלב שלי נמצא.
אני חייב להגיד שגם בשביל Go Visual Studio Code הוא די טוב. גם אותו מנסה.
כן, כן. זה לא ניסיתי, אבל ראיתי שיש תמיכה טובה.
לא ניסיתי אותו, האמת, את ה-Visual Studio הזה. טוב.
אני חושב, אני אישית נורא מתחבר לאטום בגלל האקוסיסטם. כאילו, באמת, אם אתם לוקחים למשל, אתם ממש יכולים לבנות ID proper, מתוך אטום, לא שה-ID זה הדבר הכי חיובי בעולם, אבל אתה יכול לקחת לינטינג למשל, שנותן לך אינליין לינטינג, וה-UX הוא ממש נחמד, כי רק כשאתה עולה על השורה, אז מופיע לך שום פופ-אפ קטנצ'י כזה, שאומר לך בדיוק מה קרה, ועד אז הוא עושה אותך בשקט, לעומת נניח ווים, שמקפיץ לך חלון, שלוקח לך חצי מהריל אסטייט, שאומר לך איפה הדברים הרעים, ואז אתה הולך לשקט. קיצור, שווה לנסות נראה לי, כאילו זה מה שאני עושה, גם וגם. V-Modes של היום, יש לך V-Mode באטום, יש לך V-Mode ב-IntelliJ, בסבליים אני חושב שהוא כבר לא maintained, אבל בכל אדיטור יש לך V-Mode שהוא די סביר, במקסה 70-80% מה שאתה עושה ביום יום בווים, זה האסטרטגיה שלי. בינתיים אטום אני רואה שהוא כל נניח שבוע שבועיים קורס ולוקח איתו את כל השינויים שלי, אז זה די מפחיד ומגיל. אני חושב שפשוט זה עניין של לעשות לו ריסטארט או משהו כזה, כי הוא די אוכל משאבים. אז זה זה. באייטם האחרון זה קצת C++.
איזה כיף, חיכיתי.
גם בשביל אלון. אז אני כבר הרבה זמן אומר C, C++, ונותן כאלה לאטמי, ואלון מתעצבן. וכנראה שבצדק, אין הרבה שימושים אלו ל-C ו-C++.
יש לנו מאזין אחד שיודע C++, בוא נגיד זה ככה.
אבל לא, אבל חשוב לי להיות הקול של C++ 14, ולהגיד ש-C++ זה כבר לא מה שהיה פעם. ובעצם הרב סאטר, שמי שמכיר אותו, מכיר אותו, זה בחור כזה כמו ברוס אקל, מי שמכיר, שבעצם כתב את כל הספרים המיתולוגיים של C++, כמו שברוס אקל כתב את כל מה שהיה לג'אבה, ואחר כך עבר לדוטנט וכן הלאה. והוא מוציא בעצם טוק ב-CPPCon, אז יש דבר כזה, קונפרנס של C++, שנקרא Good C++ Default, ואני חושב שכדאי לראות את זה, זאת אומרת, לפחות במהירות כפולה, כי הוא באמת אומר שאם אתם יכולים לקבל את האומץ להשתמש בכל הקונסטרקטים של C++ 14, שזה וריאציות של אוטו-פוינטר וכל מיני דברים כאלה שמנתקים אתכם מתכלס איך C++ עובד מאחורי הקלעים, ויש סאבסט של C++ שאפשר להשתמש בו, אם אתם מצליחים לעשות את זה, אז אתם יכולים ליהנות מ-C++, ובעצם כל מה שאתם מכירים שהיה רע מזה, אולי מהאוניברסיטה, מקומות אחרים, זה כבר לא רלוונטי. אז זה הטוק שלו, והכנסתי גם רשימה של Awesome C++, של Project Templates, וכאילו מי שרואה את הטוק ואין לו מושג איפה להתחיל, אז זה משהו לדעתי שעוד לא פתור, אז אין איזשהו אקוסיסטם כזה כמו של נוד, אבל כן אספתי פרויקט טמפלט של C++ מודרניים, ואפשר פשוט לקחת אחד, בהנחה שיש לך קומפיילר C++ סטנדרטי שאמור להיות חיים אתה עובד ב-OS X, אז זה יכול להיות חוויה די טובה, אתה יכול פשוט לקמפל והכל יעבוד, כן? בלי כאבים של פעם. וזהו, קצת אייטמים שלא קשורים, אז יש פודקאסט שנקרא React Native Radio, שהיה שם פרק שהתארחתי, והסברתי קצת על פרויקט של React Native Cut אז, ואיך החוויה של ללמוד React Native היום, אז הוספתי לזה לינק. מאמר שכתבתי על Debugging React Native Applications, ככה מאמר שמאגד בתוכו את כל השיטות שיש היום לדבג ולתפעל כזה React Native Applications. ומאמר אחרון שנקרא Cognitive Bias Cheat Sheet, שזה תחום שאני מתחבר אליו, של קבלת החלטות וביאסס וכל מיני כשלים קוגניטיביים שלנו שאנחנו מפעילים ומשקרים לעצמנו ועושים שיקולים נכונים וכן הלאה. אז הבחור הזה בחופשת לידה, והוא החליט שזה הזמן לאסוף את כל, נקרא לזה כשלים קוגניטיביים, כל הדברים שאנחנו, בעצם, כל השיקולים שאנחנו מפעילים, ואנחנו לא שמים לב שאנחנו מראים את עצמנו. אז אני מתכנן לעבור על זה ממש אחד-אחד, ומהניסיון שלי הרבה פעמים מגלים דברים, שבעצם אנחנו עושים בטעות, או האגו שלנו דוחף אותנו לעשות, או החיים וכן הלאה, ו... על ידי זה שננגוד את עצמנו, נוכל בעצם להיות יותר טובים. טיפה כזה כמו הספרים של דן אריאלי וכן הלאה. אז זה.
תשמע נחמד, האמת.
מגניב, אחלה. אז זה אלון?
כן, טוב, לא נשאר לי הרבה, כי מחקתי, כי גנבו לי. אז זה מאוד קצר. אחד זה... פרויקט נחמד שנתקלתי בו של אקספרס סטטוס מוניטור, מאוד מתוחזק, פשוט מי שעובד עם Node.js ואקספרס, אז עושה איזה אינסטול, מוסיף מידלוור ומקבל דשבורד של ה-CPU, memory, requestים לשנייה, response time, דשבורד בחינם, אז ממש נחמד, כי לא צריך לעשות כלום, אז אם למישהו יש אפליקציית אקספרס, פדקתי את זה על הראשונה שהייתה לי, וחמוד לאללה, לא שחקתם קונפיגורציות כלום, רק אינסטול, ונהיה פתאום סטטוס מונטור על איזה סרוויס מטומטם שלא טרחתי לפני זה אפילו לעשות לו משהו, אז זה יפה וכיפי וזז, מאוד נהנה מזה, צריך לדחוף את זה לכל אקספרס עכשיו, זה הראשון שיש, והשני זה איזה מאמר ארוך ודי מעניין של מאובר, אובר אנג'ינירינג, זה why אובר אנג'ינירינג switch from Postgres to MySQL. זה מאוד ארוך ומאוד מאוד טכני, אבל זה בגלל המיפוי, הצורת מיפוי של האינדקסים וכל מיני כאלה, אבל מישהו שבסקנים, פוסטגרס, זה יכול להיות מעניין הסיפור הזה. לי תמיד לפני שראיתי את זה היה בראש, ברור שפוסטגרס, זה מסיבה ל-MySQL, עוד אין לו קיום אמיתי, וזה קצת פתח את עיניי, שהוא לא... לא הדבר, לא הפתרון המושלם תמיד. לא כולם יש את הבעיות של אובר, אבל כן. אז
כתגובה הזה היה פרד ארוך, הוא גם בפורום של פוסטגרס עצמה, בפוסטגרס.sql.org, על למה הפסדנו את אובר כלקוח, אז יש שם הרבה מאוד דיונים על הבחירות דיזיין השונות, כתוצאה מהפרסום הזה שהזכרת. אז שמתי לינק לזה.
אני יכול גם לתמצת את כל מה שהולך שם בהיילייטס. בעצם יש כמה דברים שהם נסתרים וכמה דברים שהם לא. אז מה שנסתר זה שאובר השתמשו בגרסה מיושנת של פוסטגרס.
נכון, הם אומרים, אבל הם אומרים בפוסט הזה שזה לא השתנה בגרסה עד הגרסה 9.5. הארכיטקטורה.
זהו, אז יש המון דברים יש המון דברים שכבר השתנו. והדבר אחד שלא השתנה זה בעצם טרייד אוף הנדסי, וככה פשוט פוסטגרס בחרו לעשות דברים. אז הם גם אומרים שאותו בן אדם שבנה את פוסטגרס, שהוא ה-BDFL שם, אומר שאנחנו לא נוכל, כאילו ממש אני חושב בטרייד השלישי, כאילו בריפליי השלישי או משהו כזה, אומר אנחנו גם לא נוכל לפתור את זה, אין לזה פתרון. אבל נראה לי שבאמת כאילו צריך להיות בסקייל של אובר כדי לעשות דבר כזה.
זה אותו אחד שבנה את אינגרס ואחר כך את וולט וכל אחרים, אנחנו מדברים על הבחור הזה, מה שמו? איש אקדמיה כזה מבוגר. כן, איזשהו דוקטור.
בייקר משהו, נכון?
יש מצב, כן, משהו כזה אמריקאי. כן, אז הוא כן, הוא איש דאטאבייסים מופלג, כאילו.
לא, לא בייקר. ג'וש ברקוס.
לא, אז זה לא זה שהתכוונתי.
Okay. לא, זה, האמת שזה נטו בחירת ארכיטקטורה של מימוש שהוא פשוט לא מתאים לאובר. כאילו זה, לדעתי, זה לא כשל מערכתי בפוסטגרס, למיטב הבנתי. זה בחירה ארכיטקטונית שהיא לא מתאימה לאובר, למה שהם עושים עם הדאטאבייס. אבל זה פתח את עיניי לתחום כאילו שבכלל לא הכרתי על איך שהמיפוי של האינדקסים ו... שהיה לי בראש שברך אותו דבר בכולם.
אוקיי, ונעבור לחלק הומוריסטי של היום?
כן. אז ככה, מיסטר רובוט חזר, מי שרואה את הסדרה הזאת, ומי שלא, אז יש לזה עונה שנייה. עכשיו, מה שמעניין מסתבר, שיש מלא איסטר אגז. וכל דבר שהם עושים בסדרה אז יש לו איזה איסטר אג, הם פותחים טרמינל ונכנסים לאיזה IP ואיזשהו פורט, אז אם אתה עושה את זה בטרמינל אז אתה מקבל באמת תוצאה, אתה הולך ל-IP שהם רשמו ואתה מקבל תוצאה, ואז אתה הולך, אתה מגיע לאיזה ובסייט, הם ממש עשו חידות, אתה כאילו יכול להיות יעני הקר בריל לייף, אם אתה עוקב אחרי כל מה שהם רושמים, כאילו ה-IP's שם וזה, והפורטים הם כאילו, הם הרימו שרתים בשביל משחקים לאנשים, אז זה די משעשע. כי יש אחרי זה חידות וכל מיני דברים כאלה, ואתר, וזה יפה שהם משקיעים ככה. רואים שיש להם יועצים טכניים נחמדים, אז זה די נחמד. מי שעוקב אחרי הסדרה, זה בטח ישפר לו. זה הראשון. דבר שאני סתם טוויט משעשע שמישהו שעשה, כותב הרבה בבבל, רשם ש 99% of my work on Babel.js was done with no pants on. וזה פתח דיון משעשע. על מה זה אומר על בבל?
מי זה הבן אדם הזה? עכשיו אני בטוויטר ו...
כן, ראיתי,
הוא כתב על זה. 90% מהטוויטר שלו הוא עזוי.
כן, לא, אבל הוא... לא יודע מי זה הבן אדם הזה, אבל אחרי זה ראיתי על זה הרבה רפרנסים. קיצור, הוא כתב שם בבבל, הוא עשה לא מעט קומטים, מסתבר.
הוא אומר שהוא בנה את בבל.
כן, כתוב שהוא עובד בפייסבוק, הוא בנה את בבל ואת LearnJS.
עכשיו, מעניין אם הוא מגיע לעבודה ככה, מה ש...
זה אוסטרליה, באוסטרליה הכל יכול להיות.
כן, אה?
תשמע, מעניין.
זה ההומוריסטים שלי.
אוקיי, תותן.
אז זהו, יש פה איזשהו פרויקט שנקרא React BSOD. מי שמכיר, זוכר, יש סיכוי שכבר אנשים לא מכירים, אבל Windows יש את ה-Blue Screen of Death, וזה נראה איך שזה נראה, כאילו מי שזוכר, זוכר. ומישהו הכין את זה עבור אקספשנים של ריאקט, זה משעשע.
טוב, אז אתה יכול לקבל blue screen of death בתוך הדפדפן שלך.
כן, כן.
איזה סרוויס, איך נאמר.
זה ריאקט או ריאקט נייטיב?
ריאקט.
ריאקט.
כן, ריאקט נייטיב יש את ה-red box.
כן, חשבתי החליפו את ה-red box ב-blue screen of death.
כן, האמת שזה יכול להיות נחמד.
אמרנו שיש רק נייטיב לווינדוס, אז זה רק מתבקש שזה... לעבור את הפורט הנכון.
אז לא צריך כבר, זה בלתי אין בעצם.
כן, האמת שכן, אפשר לעשות לו כזה אובסוליט.
טוב, יופי, מגניב, אז בזה אנחנו מסיימים. רציתי לתזכר שהכנס שלנו הולך ומתקרב, ב-19 וב-20 בספטמבר, כנס רוורסים סאמיט 2016, וזה הולך להיות הגדול מכולם עד היום. משהו כמו 600, אולי קצת יותר מ-600 משתתפים. שלושה טרקים מקביליים, זה הולך להיות ברחובות, בעצם בפארק ויצמן, במכון ויצמן, סליחה. אפשר יהיה להגיע בתחבורה ציבורית, אפשר יהיה להגיע במכוניות, אנחנו ננסה לארגן חניה לכולם, אנחנו מקבלים וייב מהרכבת שאולי לא תהיה רכבת באותו יום, אז אנחנו מאוד מקווים שכן תהיה, אבל גם אם לא, אז אנחנו נשתדל לדאוג לאלטרנטיבות. וזהו, הרשמה בעצם כבר נפתחה והתמלאה ויש רשימת המתנה, אבל גם אנשים ברשימת המתנה, הרבה מאוד מהם ייכנסו, אז ככה שאם אתם שומעים את זה רק עכשיו, שווה ללכת לרשימת המתנה ולהירשם גם שם, כי עדיין יכול להיות שישארו מקומות, כי אנחנו מגדילים את המכסה, אנחנו הולכים על מקום יותר גדול. אז למרות שהרשמה הראשונית שפתחנו התמלאה תוך איזה שעה, שעתיים, עדיין יהיו עוד מקומות, אז שווה להירשם לרשימת המתנה, ויש סיכוי לא רע שאתם תצליחו להיכנס. אז זהו, וכל מי שנרשם, אנחנו מאוד מקווים לראות אתכם שם. תזכורת אחרונה קצרה לפני שאנחנו מסיימים, זה בעצם כנס של יומיים, אז אפשר להירשם רק ליום אחד או רק ליום השני. לא חייבים להגיע לשניהם, למרות שאתם מאוד מאוד מוזמנים להגיע לשניהם, אבל היה ויש לכם מקום נניח רק ביום השני או משהו כזה, אז אתם מוזמנים להירשם רק ליום השני, או שאם אתם פשוט לא יכולים להגיע לאחד הימים, מוזמנים להירשם לאחד הימים בלבד. התכנים עצמם, כולם תכנים מתוך הקהילה, הרצאות מלאות, הרצאות קצרצרות, הרצאות מצחיקות, הרצאות רציניות, עצובות, הרצאות על אופן סורס, על ניהול, על הרבה מאוד הרצאות טכנולוגיות הארדקור. זהו, מקווים שיהיה כיף. 19-20 בספטמבר, נפגש שם. זהו, אז בזה סיימנו. נתראות.
יאללה, ביי ביי.
ביי ביי. מספר תודות לפני סיום, רצינו להגיד תודה לגיא מנחם על עבודת הסאונד
ולשי אלון וחן סלומון על העזרה בתקצור הפרקים לטובת הבלוג.
אז תודה ולהתראות.